הכל חי אונליין, 93fm.co.il. כאייל תהרוג, עם הרב אייל אונגר.
בוקר טוב לכל המאזינים. הדיכאון, אם ננסה להגדיר את התחושה המאפיינת אנשים שסובלים מדיכאון ומצב רוח מדוכדך, ניתן לומר שמדובר בתחושה משתקת של אדם הנמנע מעשייה ומיוזמה, משום שהוא משער על סמך הרגשות שהוא מרגיש בהווה שעתיד יהיה גרוע. היות וכעת הוא סובל, הוא משתמש בהרגשה ככלי לניבוי העתיד, מה שגורם להימנע מעשייה של פי התפיסה שלו. בכל אופן אין סיכוי לאותה עשייה להוביל לשום מקום טוב יותר. האדם שמוצא את עצמו במצב של דיכאון עשוי להימנע לחלוטין מכל עשייה שהיא, ובכלל גם להפסיק לדאוג אפילו לצרכים הבסיסיים כמו תזונה מספקת, היגיינה, מערכות יחסים עם הסובבים אותו. כמובן לא כל אחד בדרגה הזו, אלא שהבאנו דוגמה של הדרגה הקשה. הדאגה ביחס לעתיד בעייתית, כאשר האדם נעול ולא מצליח לראות כל אפשרות לעתיד יותר טוב מאשר ההווה הנוכחי. גישה כזו כמובן עומדת בסתירה מוחלטת להשקפה התורנית. על פי ההשקפה התורנית, העתיד נמצא בידו של הקדוש ברוך הוא, הוא כל יכול וביכולתו להפוך את המצב ברגע, גם כאשר נראה שיש ייאוש. מסופר על החפץ חיים שביום מן הימים הגיע אליו אדם שהוא היה כמו נהג מונית עם סוס ועגלה, והוא מסיע את האנשים, והוא בכה בדמעות על כך שהסוס מת. אם כן, איך יהיה לו פרנסה? החפץ חיים בוודאי הזדהה והצטרף לבכי, אבל אז הוא אמר, יש עוד בכי. בכי על כך שיהודי יכול לחשוב שהסוס והעגלה הם מקור הפרנסה שלו. כך היו דורשי רשומות, את מה שנאמר בבקשה שמבקשים מהקדוש ברוך הוא בתפילת הפרנסה. ישלח לנו את הפרנסה בהתר ולא באיסור. בפשטות הכוונה היא בהתר, מסע ומתן באמונה ולא באיסור. אבל חוץ מהמשמעות הפשוטה הזאת אפשר עוד לומר, מבקשים מהקדוש ברוך הוא שנושא הפרנסה יהיה בהתר, מלשון מותר, במשמעות של משוחרר, לראות את התמונה האמיתית. לא כבולים שהכל בידי האדם, אלא משוחרר, שהפרנסה היא לא תלויה בידי בשר ודם, לא באיסור, לא להיות כבול בדעה, חשיבה מוגבלת ואסורה במאסר הלב והאמונה שבידי פלוני הפרנסה, אלא להיות בהתר, מותר, משוחרר. כך או כך בנושא הפרנסה, כמו בכל נושא אחר, חשוב מאוד שלא ננסה לשפוט את המציאות על פי ההבנה וההרגשה בהווה. צריכים לזכור, בורא עולם לא מוגבל לחשיבה שלנו. הוא יכול להושיע ולשנות את פני העתיד, ברגע אחד, בלי תלות בסיכוי הסטטיסטיקה או במצב הנוכחי. פתגם יפה אומר, אל תאמר לבורא עולם כמה הבעיות שלך גדולות, תאמר לבעיות שלך כמה בורא עולם גדול. כך מצינו בגמרא מסכת כתובות, מספרת הגמרא, כאשר חלה רבי את חוליו שאימו נפטר ביום האחרון לחיים שלו, גזרו החכמים תענית והודיעו, מי שיבשר על פטירתו של רבי ידקר בחרב. את הרעיון שעמד מאחורי ההכרזה אומר, בשיטה המקובצת ההנחה הייתה, אם ימשיכו לבקש רחמים על רבי מתוך סברה ואמונה שהוא חי, הרי שבכוחה של התפילה הזו להחיות אותו גם אם הוא נפטר לבית עולמו. מדוע? אם והיה וחושבים שהוא עדיין חי, ימשיכו להתפלל מכל הלב. אבל כאשר הוא נפטר, לא התפללו מכל הלב. אבל אם ימשיכו להתפלל מכל הלב, אכן אפשר להחיות אותו. ולכן אמור, אל תגידו שהוא נפטר, כי גם אם הוא נפטר, התפילה תחיה אותו. האנשים לא יאמינו שאחרי שהוא נפטר אפשר שיהיה תחיית המתים, אבל אם הוא חולה אפשר שכן הוא יקום ויהיה בריא. כך גם ביחס אלינו, כל עוד אנחנו נגביל את עצמנו באמצעות מערכת החשיבה המוכרת המבוססת על ניסיון העבר, באמת נהיה מוגבלים. אבל ברגע בו נכיר שאין מגבלה ביחס לכוח שבורא עולם, ואין בעיה שהיא גדולה מדי בעבורו, הרי שכל בעיה תהיה פטירה וההתייחסות שלנו אליה תהיה בהתאם. ואכן הברכות של יעקב לבניו מצינו שעדן הוא מברך ואומר, לישועתך קיוויתי השם. לכאורה, מדוע הזכיר יעקב את הציפייה לישועת השם דווקא הברכה של דן? את התשובה אומר החפץ חיים. הוא מסביר דן, כמו התלונן לפני אבא שלו, אין לו אלא בן אחד, והוא גם חרש, כפי שאומרת הגמרא מסכת זוטה. על כך, אומר לו יעקב, אבינו הברכה שלו, לישועתך קיוויתי השם. תזכור, אין גבול, לישועת הקדוש ברוך הוא ורצותו יוכל להעמיד ממך, אמרה. כך באה המציאות והוכיחה שיעקב צדק, כך היה. בסופו של דבר שבט דן היה מהשבטים הגדולים ביותר בעם ישראל, הרבה יותר משבט בנימי למשל, שהיו לו 10 בנים, כולם בריאים ושלמים. בעוד שמניינו של שבט בנימין הגיע לכדי 54,600, מניינו של שבט דן שעמד כולו מחושים בן דן הגיע ל 64,600, תלמד, לא מה שנראה בעיניים שלנו בהווה הוא מה שיהיה בעתיד. ובכל זאת, האדם הסובל מדיכאון לא מצליח להאמין שמשהו עשוי להשתנות לטובה, הוא משוכנע לחלוטין שלעולם הוא כבר לא ירגיש טוב, ולכן הוא מאבד את הטעם בחיים, מה שגורם לו לעשות פחות, לתפקד פחות, לנסות פחות, להימנע מכל יוזמה שהיא נתפסת בעיניו כמיותרת. כמובן, חוסר העשייה אינו תורם לשיפור המצב, עד רבה ההפך הוא הנכון. כאשר האדם נמנע מהעשייה מתוך חוסר אמון ביכולות שלו לשפר את איכות החיים, ולמעשה מקבע את המצב השלילי בו הוא נמצא, הוא נעשה יותר ויותר מדוכדך, עד שחוסר ההצלחה הפך להיות חלק בלתי נפרד מתפיסת הזהות העצמית שלו את עצמו. הוא תובס את עצמו כלא יוצלח, כחסר ערך, והדבר מקבל ביטוי גם בהיבט החיצוני. נוכל לראות אותו צועד בקצב איתי, שהרי אין לו לאן למהר, בראש מורכן, לא מתוך עודף ענווה אלא מתוך עודף ייאוש. הוא מדבר לאט, והשדר שהוא מעביר לסביבה הוא החיים כבדים עליו. למעשה, ככל שהאדם עושה פחות הוא מרגיש מדוכא יותר, מה שגורם לו לעשות פחות וחוזר חלילה. האדם עלול למצוא את עצמו עם מעגל קסמים, עם מלכודת ומערבולת רגשית הגורמת לו לשקוע יותר ויותר בתאומות של ייאוש. מדובר בכדור שלג שהולך וגדל תוך שהוא מחמיר את תחושת הדיכאון ואת הסימפטומים הכרוכים בה. לכן לא תמיד יהיה זה נכון לחפש את הבעיה בעבר. במקרים רבים הניסיון לטפל בעבר הוא דווקא בעוכריו של האדם, מכיוון שהוא מביא את האדם מידי תחושה שלא רק ההווה הוא לא טוב, אלא גם העבר היה שלילי. ההתמקדות במערכת היחסים שבין העבר והעתיד לא פעם עלולה לבסס את ההנחה המוטעת כביכול העבר מוגבל ומצמצם את היכולת לפרוץ אל עתיד חדש. לכן פעמים עדיף לטפל בסימפטומים, כלומר בהשלכות שהיו לאירוע המכונן שגרם לאותו אדם לשקוע בדיכאון, שכן הסימפטומים האלה משמרים את הדיכאון ומקבים אותו. אם האדם יצליח להתמודד עם הסימפטומים ולהתחיל ליזום ולפעול למרות התחושות הכבדות שמושכות אותו מטה מטה בהתחלה, יהיה זה צעד ראשון ומשמעותי, קשה אבל צעד משמעותי ליציאה מהמעגל השלילי אליו הוא נקלע. אדם שקע בדיכאון לאחר שפוטר עם קום העבודה שלו, לא תמיד זה יהיה נכון לעבד את המקרה המסוים, לקלוט, להפנים בהבט רחב יותר. אולי מדובר רק בטריגר שגרם בתגובת שרשרת, כלומר בעקבות הפיתורים אותו אדם הפסיק לחפש עבודה מתוך חוסר אמון ביכולות להחזיק מעמד בעבודה, בעקבות כך הוא הפסיק לצאת מהבית לבוא בין הבריות, בעקבות כך הוא איבד את הערך העצמי שלו וההידרדרות המשיכה הלאה והלאה. לכן בהחלט ייתכן שהדרך הנכונה להתמודד עם הבעיה תהיה באמצעות התמקדות בסימפטומים, ללמד את אותו אדם להתחיל ליזום, לחפש לעצמו עבודה אחרת, מתוך הבנה שעצם החיפוש מהווה צעד משמעותי לכשעצמו בלי תלות בתוצאה, לצאת לאירועים חברתיים ומשפחתיים, וכך אחרי המעשים יימשכו הלבבות והוא יסגל לעצמו בחזרה את התחושות, תחושת הערך העצמי שתצמיח אותו ותאפשר לו לראות עתיד בהיר וטוב יותר מאשר ההווה הקודר שהוא חווה כעת. זה לא יקרה ברגע אחד, לא בבת אחת, אבל אם האדם יצליח לקבוע לעצמו את דוגמה זמן פעמיים ביום שבו הוא מבצע פעילות כלשהי בלי להתייחס לתוצאה, בלי להעניק משקל התחושה שליוותה אותו, הוא יגלה אחרי פרק זמן שפעמים הפעילות הייתה נחמדה, פעמים ניטרלית ופעמים היא הייתה בלתי נעימה, אבל בסוף המאזן זה בסדר גמור. השאיפה היא לא שהפעילות תהיה תמיד מענה ומספקת, העיקרון הוא שישנה מגמה ותנועה קדימה. הקושי של האדם שנמצא עם מצב רוח מדוכדך לפעול וליצור נובע לעתים קרובות מכך שהוא לא מאמין שיכולה להיות בכלל התקדמות בחיים שלו. ברגע בו יגלה שאומנם לא כל פעילות מותירה חותם חיובי באופן מושלם, אבל כל פעילות היא בעלת פוטנציאל להוות חוויה חיובית שכזו, וכבר בצעד משמעותי לכיוון לשינויים. בשלבים מוקדמים של דיכאון, כאשר האדם עדיין מתפקד, ניתן להתמודד עם התופעה בקלות יחסית, אבל לשם כך יש צורך בראש ובראשונה להבחן כראוי איך האדם יעשה רשימה מסודרת של הפעולות שהוא מבצע על בסיס יומיומי, ולציין ליד כל אחת מהפעילויות שהוא עושה, האם הוא עושה כי הוא רוצה או כי הוא צריך. רוצה, כלומר מבצע את הפעולה עם מקום של חוויה חיובית, צריך, הכוונה היא מבצע את הפעולה ממקום של חוסר ברירה בעל כוחו. באופן תקין, אצל אדם בריא אנחנו נמצא שילוב מאוזן בין הצריך לבין הרוצה. כל אדם פעמים עושה מה שהוא לא רוצה, לרק כי הוא צריך, אבל אצל אדם תקין נמצא שהוא עושה יותר רוצה מאשר צריך, או מספיק רוצה שנותן טעם טוב לחיים. יש גם וגם. אדם שסובל עם הצבוח מדוכדך על סף הדיכאון נמצא את מרבית הפעילויות, הפעולות שהוא עושה במהלך היום יום, שהוא עושה כי צריך ולא כי הוא רוצה. בעצם החיים זה צריך אחד גדול. הוא צריך לקום הבוקר, הוא צריך להיות נחמד, הוא צריך לנהל שולחן שבת, הוא צריך לעבוד, צריך ללמוד, צריך. וכך, כשאדם חי חיים שכל כולם צורך, צריך, מדובר במתכון הרסני לנפש. אדם שמתנהל בעולם מתוך צורך, צריך, מאבד את עולם הרגשות שלו ומאמץ תפיסה על פי החיים שלו הם חסרי משמעות, חסרי חשיבות. שלא ידבר על כך שחיים נטולי הרגשה באופן קיצוני, באופן כזה הם חיים שלא מאפשרים לאדם לחיות חיי תורה ומצוות באופן מושלם וראוי, כי הוא לא יגיע לחובת הלבבות להרגיש את הקרבה ואהבה למצוות. כמובן, אין הכוונה לומר שאדם צריך לרדוף אחרי הנאות ולעשות רק מה שהוא רוצה. הכוונה היא להשאיר את הרוצה והצריך ולמצוא את האיזון, גם צריך וגם רוצה, וככל שהוא יתבגר יותר הוא ידע למצוא את הרוצה בתוך הצריך, ולא יתנהל רק מתוך חוסר ברירה, אלא להכניס יותר ויותר רצון לחיים ולרצות את מה שצריך. וכך הוא יותר ויותר מפתח לעצמו מערכת חיים שבה יש טעם, טעם לחיים. אז ניקח את האדם שערך את רשימת הפעילויות שלו וגילה שרובן מבוססות על צריך ולא על רצון, רוצה, אם והיה, ויותר מדי צריך, לא מספיק רוצה, אז זה הזמן. זו הנקודה המדויקת בעליו לחולל שינוי ולהתחיל לשלב את הרוצה בחיים. לערוך לעצמו רשימה של פעילויות שיכולות לגרום לו את תחושה החיובית ולשלב אותה במהלך סדר היום. לא מדובר בהכרח פעולות מורכבות הדורשות השקעה ניכרת, אדרבה מוטב שאלו תהיינה פעילויות פשוטות שלא דורשות מאמץ רב, ובכך יוכל האדם לשלב בקלות בין שלל המשימות המוטלות עליו במהלך שגרת היום. לדוגמה, ביקור אצל חברים, בני משפחה, פעילות גופנית, שמיעת מוזיקה, קריאת ספר, התעסקות בתחביב כלשהו. נביר, זה לא יהיה פשוט עבור אדם שנמצא עם מצב רוח מדוכדך לקום ולעשות משהו עבור עצמו מתוך רצון. סביר מאוד להניח שהוא יתקשה להתחיל לפעול בהתחלה. הרי הסיבה שהוא נמנע מלעשות את כל המעשים החיובים האלה לא הייתה מתוך סגפנות גרידה, אלא מתוך חוסר אמון בכך שיכול להיות משהו טוב יותר. לכן במקרים רבים התחושה של האדם המדוכדך תהיה שהוא בכלל לא מעוניין בכל הפעילויות האלה. ובכל זאת, חשוב לבצע את הפעילויות החיוביות האלה גם ממקום מעולץ. יש לזכור שהחלק שלא רוצה לעשות אותן הינו החלק הלא בריא בנפש. החלק שכבר פיתח תפיסה מעוותת על פיה, אין סיכוי לחיות חיים טובים יותר. חיים שיש בהם מקום לרצונות, לחוויות החיוביות. לכן יש לקבוע זמן לביצוע הפעילויות האלה ולהקפיד עליהם גם אם לא מרגישים משיכה טבעית לעשות אותן. יש להבין, התפיסה שאותו אדם אימץ לעצמו מהווה מעין מחסום שמונע ממנו להרגיש את הרצון והחשק לבצע את הפעילויות החיוביות האלה. ברגע בו המחסום הזה ייפרץ, הוא יוכל לשוב ולחוות את החוויה החיובית, גם אם כעת הוא לא יכול לדמיין את עצמו כחובר חוויה חיובית. אבל כאן חשוב לשים לב לנקודה מהותית. נתאר לעצמנו אדם מדוכדך שמאלץ את עצמו לשבת ולקרוא ספר טוב. באותו הרגע שבו ייקח את הספר לידו, יתחילו המחשבות להתרוצץ בראש שלו. איך אתה מרשה לעצמך להנות מספר טוב כשעתיד כל כך גרוע ממתין באופק? אתה בכלל לא שווה, לא מגיע לך להנות. כעת עומדת בפני האדם אפשרות אחת, לנסות להילחם במחשבה ולהשיב תשובה: אני כן ראוי להרגיש טוב, מותר לי להנות. מי אמר שעתיד יהיה כל כך גרוע? במצב כזה התפתח בתוך ליבו של האדם אין ויכוח סוער, התפתחו מאבקי כוחות, ובסופו של דבר, אחרי פרק זמן של קריאה, אותו אדם ירגיש בעיקר מותש, עייף כתוצאה מהמאבק, כך שחוויה חיובית לא תהיה כאן. לעומת זאת, אותו אדם יכול להחליט שהוא לא מתווכח עם התחושות האלה, הוא פשוט משלים איתם ומקבל אותם. הוא מקבל שאולי אסור לו ליהנות כעת ושעתיד קודר ונורא, ובכל זאת הוא ממשיך כעת לקרוא תוך התמקדות בחוויה החיובית. באופן כזה, אותו אדם יצא אחרי 10 דקות של קריאה עם חוויה חיובית, גם אם החוויה החיובית מבוססת על 4 מתוך 10 הדקות. חוויה חיובית זו בהחלט עשויה להיות הצעד הראשון בדרך לחולל שינוי בתפיסה של האדם ביחס לעצמו, ביחס לעתיד שלו. הנה, הוא הצליח לחוות חוויה חיובית. לא הכל כל כך קודר, אבל כל זה קורה למה? כי הוא לא ניסה להיאבק במחשבות המרעילות. הגישה הזו שבו הוא, כמו היינו אומרים, נכנע למחשבות שאומרות אין לך סיכוי להרגיש טוב, אסור לך להרגיש טוב, לעולם לא תרגיש טוב, במקום להיכנס אל מעגל המחשבות האלה, במקום להיכנס למאבק חזיתי כנגד התחושות של האדם, מאבק שנולד לכישלון מראש, כפי שלימדו אותנו רבותינו, אין מרצים לאדם בשעת כעסו, לרצות אדם בזמן שהוא כועס, זוהי מלחמה חזיתית כנגד התחושות, למלחמה אין סיכוי להצליח. כך גם כן בעניין שלנו, בעניין המחשבות המרעילות, המדכאות. אם רוצים להביס את הכעס ולמגר אותו, יש להימנע עם מלחמה חזיתית וישירה עם המימד הלא בריא שבנפש, ולהמתין לשעת הכושר בניתן יהיה לנצח בלי להיגרר למאבק פנים אל פנים כנגד התחושה הרעה. כך גם בענייננו, כשאדם נמצא עם מצב רוח מדוכדך, הלב שלו צובע את כל המציאות בצבעים קודרים, יש המימד בתוך הלב שאומר הכל יהיה רע, אין הרבה סיכוי לשכנע את האדם לחוות את העולם בצורה חיובית. הניסיון נועד לכישלון. כדי לשנות את המצב יש להימנע מהתנצחויות עם המימד, החלק הלא בריא שבנפש, ולהניח לאדם לחוות את החוויה ולא להתעסק עם המחשבות האלה. כך שהחוויה עצמה היא תייצר תפיסה חדשה בתוך נפשו של האדם. כעיקרון, חשוב שהאדם מרגיש מדוכדך יקציב לעצמו פרק זמן בין 3 ל-7 דקות פעמיים ביום שבו יתרכז בחוויה חיובית. בהמשך אפשר להעלות את המינון ל3 פעמים ביום וכן הלאה. את התוצאות אין טעם לבחון אחרי יום או יומיים, יש להמתין לפחות שבוע ואפילו 10 ימים, האם יש שינוי או לא. אם נשים לב, תהליך הבדיקה הוא למעשה תהליך שיפוטי, ותהליך שיפוטי עומד בסתירה מטבע הדברים לחוויה חיובית. האדם לא יכול גם לשפוט איך הוא מרגיש וגם להרגיש. אם הוא מרגיש הוא כבר לא שופט, ואם הוא שופט הוא לא מרגיש. לכן אין צורך לשפוט כעת את היעילות של החוויה, יש לעשות. אז איך נוכל לבחון? התשובה היא, נחכה עוד שבוע. אם נבחן מיד בהווה, אנחנו לא מאפשרים לחוויה החיובית להיות חלק מהחיים שלנו. לכן בהחלט אפשר לעשות בחינה ולבדוק האם העצה עובדת, האם אנחנו מתקדמים למקום מסוים, אבל יש לחכות שבוע. לעשות כל יום 2-3 חוויות, כמה דקות, עוד חוויה ועוד חוויה ועוד חוויה, לא להתמקד בתוצאה, כך נוכל להתמקד בחוויה. כאשר האדם מתמקד בתוצאה, הוא שופט את התוצאה. ככל שהוא שופט את התוצאה, הוא לא יכול לחוות. אם הוא לא יכול לחוות, אז זה כמו היינו אומרים, הוא לא עשה שום דבר, הוא לא עשה מעשה, הוא לא יצר חוויה שתשפר את התפיסה ותייצר מסקנה רגשית חדשה שלו על עצמו, שלו על החיים שלו, שלו על העתיד שלו. והעוצמה בהקשר הזה לא להיות מקובע בעבר, אלא עבר הוא מה שהיה, אבל זה לא מה שחייב להיות בעתיד. האדם כן יכול לפרוץ גבול ולהגיע למקומות חדשים, מי שהוא לא הכיר, שם הוא יפגוש את מי שהוא יכול להיות. המעוניינים לקבל דיסקים בחינם ניתן לקבל במספר טלפון 054-84-77-627, 054-84-77-627. המעוניינים לשמוע את השיעורים ממהלך השנים האחרונות ששודרו כאן ברדיו, כ-2500 שיחות בנושא נפש האדם, מוסר, השקפה, הלכה, ניתן לשמוע ב... כל הלשון 073-295-1247, 073-295-1247. וגם התוכנית הזו מצולמת ונמצאת באתר הרדיו. היו ברוכים.
כי אייל תהרוג עם הרב אייל אונגר.